עשרה בטבת, תפשיניין ח' כל חי ביום שידורים מיוחד לחיזוק בעניינים שבין אדם לחברו. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם מרדכי לוי.
הסיפור הבא שאנחנו הולכים לדבר עליו, הוא סיפור מדהים. אני רוצה לומר בוקר טוב לשניים. מתי תוכפלד, שלום, בוקר טוב, ישראל היום.
בוקר טוב.
ומה אתה אומר, נפנה עכשיו למורן השני, או שנחכה קצת עם, עם הפנייה אליו?
אולי נשמע מי הוא.
אורי רמתי, בוקר טוב.
בוקר טוב, ידידי מוטי, בוקר טוב, ידידי היקר.
מה שלומך, אורי?
בסדר גמור, מה שלומכם אתם?
הודו לשם כי טוב. ברוך השם. טוב, אנחנו ביום של בן אדם לחברו, ובתחום שלנו, בעיתונות, לצערנו הרב, איך נאמר, לפעמים משאירים את זה בבית. ומסתבר שלא תמיד ולא כולם, ויש לפעמים ניצחונות ליצר הטוב. ומתי, בוא נפתח עם הסיפור שלך.
כן. טוב, אנחנו חוזרים אחורה בזמן, 2015, קמפיין בחירות 2015, מערכת בחירות הידועה האחרונה. ואם אתה זוכר, היה קמפיין מסיבי מאוד מאוד משמעותי בארץ, שלא שייך, לא היה שייך אז למפלגה מסוימת, קמפיין שנקרא V15. שלטי חוצות בכל הארץ ועוד פעילויות בכיפים של הרבה הרבה מאוד כסף. הדבר הזה הזכיר לרבים את כל מה שהיה אז בתקופת אהוד ברק ב-99, חוק העמותות וכו'. אבל הם הלכו פה לאיזה מהלך שהוא, במקום להגיד כמו שעשו אז ב-99, שצריך לתמוך בברק, אזרחים למען ברק וכו', הם הלכו על קו אחר. כמובן אחרי ייעוץ משפטי שהם קיבלו לא לתמוך במועמד מסוים, אז המתחרה של הליכוד כמובן היה המחנה הציוני בראשות הרצוג, אלא לפרסם ולתלות ולהודיע, רק לא נתניהו, צריך להחליף את השלטון. עכשיו, לנו היה ברור בתור עיתון, בתור כלי תקשורת, היה ברור שהנושא הזה הוא יהיה מאוד מאוד בעייתי, אם יתברר שיש קשר כלשהו בין V15 לבין המחנה הציוני. כלומר, אם יש איזשהו תאום, אז כבר יהיה אפשר להוכיח די בקלות על קבלת כספים אסורים וכדומה, כל הדברים האלה שאנחנו יודעים שבבחירות החוקים הם מאוד מאוד נוקשים. ויום אחד אני, אתה יודע, ואנחנו עובדים על זה ומחפשים את ההקשרים, ויום אחד אני מקבל טלפון מגורם בכיר כלשהו במפלגת העבודה, שכנראה לא אהב את V15 ואת כל הסיפור הזה, ואז הוא אומר לי, תשמע, יש בן אדם שהוא... הוא בעצם איש הקשר, הוא מצד אחד איש מפלגת העבודה, חבר מועצת עיר מטעם העבודה, חבר מוסדות המפלגה וכו', אדם מאוד מאוד פעיל וידוע, מצד שני הוא גם הדובר של V15, ואם הם צריכים לעשות תאום ביניהם, אז זה האיש שלך. בקיצור, אני בודק קצת את הדברים, וגלה שאכן, זה נכון, לבן אדם קוראים אורי רמתי, אורי רמתי, והוא באמת גם פה וגם שם, אם צריך לעשות תאום, באמת זה איש שיכול לעשות את הדברים. ואני מחליט לעשות עליו, למרוח עליו כתבה, ככה כמו שצריך בסוף שבוע, לעשות מזה כותרת
למרוח ענקית. למרוח כתבה, איזה ביטוי זה.
משהו ככה, אתה יודע, למרוח את הפרצוף שלו על העיתון, בעמוד הראשון, במוסף, במוסף השבועי וכו'. אני כמובן, אני מתואם עם האורך הראשי של העיתון, עמוס רגב בזמנו. וזה היה התכנון, ובאמת... הגיע היום שבו אני כותב את הטור לסוף שבוע, אני כותב את הקטע על אורי, אני כותב אותו, אתה יודע, בעריכות, ככה, עם זה אני פותח את הטור בעצם, הפוליטי של השבוע, אני פותח עם הסיפור הזה של אורי, ועם מה שהוא עושה וכו', ומסביר למה זה בעייתי. אחרי כמה זמן אני יושב ככה מול הטקסט, כולי מבסוט, אני יודע שהולך להיות רעש גדול ביום שישי, אז אני אומר, רגע, נכון, אני קיבלתי אמנם תגובה מהמחנה הציוני מצד אחד, ומ-V15 מצד שני, אבל עוד שאני כותב פה שם של בן אדם, ואני מצביע על אדם ספציפי, אני צריך גם לפנות אליו. ואז אני שולח לו בוואטסאפ, שולח לו שורה של שאלות, שהוא יענה עליהם ויגיב עליהם. אורי מקבל את הוואטסאפ, הוא מבין מיד לאן הרוח נושבת ומה אני הולך לעשות.
הוא כבר ידע, הוא לא מופתע בטח, כן.
לא מופתע, ואז הוא התקשר אליי. ואז הוא מספר לי את הדבר הבא. הוא אומר לי, תשמע, תכתוב מה שאתה רוצה. אני באמת הדובר של V15, אני לא מסתיר את זה, זה נכון וכולי. אבל הוא אומר לי, אתה כותב פה איזה משפט, באחת השאלות אתה כותב משפט שנראה רבות בהפגנות, משהו כזה. אז תדע לך, אומר לי, שלפני חודש נולד לי תינוק, התינוק הראשון שלי, שהוא מורדם, הוא נולד כשהוא מורדם ומונשם, הוא נולד בלי הכרה, כלומר הוא לא ראה אור יום בחייו מאז שהוא נולד. וכל מה שאני עושה, וכל מה שאני עושה בחודש האחרון ואני עוסק בו, זה רק ללכת ולבקר אותו ואת האישה וכולי, וכל המשפחה שלי עכשיו נמצאת סביב הדבר הזה. אז אתה תפתור מה שאתה רוצה, אבל רק תדע שלהגיד שאני מאוד פעיל ואני מאוד הולך להפגנות ומשתתף, זה לא נכון, בגלל המצב האישי שלי. אז איך שאני שומע את הדבר הזה, אני ממש הזדעזעתי, זאת אומרת, סיפור כזה, תינוק ותינוק ראשון, שככה זה קורה וזה כל כך טרי, אז הדבר ראשון שאמרתי לו, ממש כמו איזה אינסטינקט, אז אמרתי לו, תשמע, תלך לאשתך ולמשפחה ותהיה איתם, אני לא הולך לכתוב עליך שום דבר.
וואו, באותו רגע?
ככה, באותו רגע, ממש, באותו רגע אמרתי לו ככה, וואו. אז הוא ככה היה די עמום, אבל אתה יודע, הוא הודה לי וכולי, וככה סגרנו, אני מוחק את הטקסט, אני עומד עכשיו מול דף ריק, אתה יודע, זה היה הסיפור שאני כבר בנה עליו כמה ימים, אני אתקשר כמובן לעורך הראשי, ואני אומר לו, אני ירדתי מהסיפור הזה, הוא שואל אותי למה, סיפרתי לו למה, אז הוא אומר לי, טוב, עם כאלה שיקולים אני לא יכול להתערב, זה עניין שלך.
וואו, כל הכבוד.
זהו, ירדנו מהעסק הזה, ואז תוך כדי שאני חושב, אמרתי שנייה, אני לא עשיתי מספיק. זאת אומרת, אוקיי, ירדתי מהסיפור, אבל זה לא עוזר, אני צריך לעשות עוד משהו. התקשרתי עוד פעם לאורי, עכשיו לא ידעתי איך הוא יגיב לדבר הבא שאני הולך להגיד לו, באמת לא היה לי מושג, כי אני לא מכיר אותו, ואני יודע, אתה יודע, הוא איש שמאל וכל הדברים האלה. לא ידעתי איך הוא יגיב. התקשרתי אליו חזרה אחרי כמה דקות, ואמרתי לו, תגיד, אתה היית רוצה אולי שאני אבקש עבורך, עבור התינוק, ברכה מהרבי מלובביץ' באגרות קודש? אחרי שנייה של שקט, אני שומע פתאום שאורי, מה זה מתלהב? ממש ממש מתלהב. הוא מספר לי שהוא בכלל עכשיו נמצא בדרך לרב קניאבסקי, כי הוא בדיוק גם רוצה לבקש ברכות וכל הדברים האלה. בקיצור, סיכמנו שאני כותב לרבי, ואני חוזר אליו בערב עם תשובה, מה הרבי עונה לו חזרה באגרות קודש. בערב, אנחנו מדברים שוב, אני קורא לו את התשובה. התשובה הייתה ברכה של אב, הרבי מברך אב שהולך לעשות בר מצווה לבנו. והמכתב היה מאוד מאוד ארוך. הוא התחיל בברכה למעבר דירה. אז ישר אורי אומר לי, מה זה? מה זאת אומרת? אבל אני עובר דירה, אני פה על ארגזים. אז אני בעצמי עכשיו מתחתי את לב. וואו, כאילו התשובה של הרבי מדברת על בן אדם שעובר דירה. אורי עובר למרום נווה ברמת גן. בברכה של הרבי, אז הרבי מדבר שם על ברכה של אב שהולך לעשות בר מצווה לבן, אז אמרתי לו, תשמע, זה נשמע לי, אמנם אתם לפני, עוד לא עשיתם אפילו ברית, היה אסור לעשות ברית לתינוק, אבל הרבי מדבר פה על אב שהולך לעשות שמחה, זה נשמע לי מאוד, מאוד חיובי, והכיוון הוא טוב, לדעתי אתם יכולים ממש להיות רגועים, ולהיות בביטחון, שהכל יהיה בסדר, הוא מאוד מאוד שמח, ואחר כך אמר לי שגם אשתו מאוד שמחה, על כל הבשורה הזאת וכו'. אני התקשרתי וביררתי מי השליח מרום נווה ברמת גן, המקום שבו הוא הולך לגור, אם יש שם השליח של הרבי, ומסתבר שיש, הרב בני קלי, התקשרתי לה ואמרתי לו, תקשיב, הולך לעבור בעוד שבוע, הולך לעבור אליכם, הולכת לעבור משפחה חדשה, אני רוצה שמיד כשהם נכנסים, תגיע אליהם, תבדוק שיש להם מזוזה, שיש להם את כל מה שצריך, בקיצור, וכך היה, באמת הרב הגיע ועשה את הדברים, ו... למרבה הצער, אחרי, כבר נגמרו הבחירות, נתניהו הרכיב ממשלה בינתיים, זה גם לקח הרבה זמן. יום אחד מתקשר אליי הרב קליף, אומר לי, תשמע, יש לי בשורה מאוד לא טובה, התינוק של אורי נפטר. ואני ממש, ממש, אתה יודע, זה היה ממש שוק בשבילי לשמוע כזה דבר, זה היה, כשהוא התקשר אליי להודיע לי, זה כבר היה יומיים אחרי, משהו כזה. חזרתי למכתב של הרבי, אותו מכתב, זה היה מכתב ארוך, מעבר דירה ובר מצווה וכל הדברים האלה. חזרתי לאותו מכתב, רציתי לראות שם משהו שהרבי כתב אולי שפספסנו. ואז פתאום אני רואה את המשפט הבא. הרבי אז כותב לאורי, בברכה על שביקשנו ברכה, הרבי כותב כך, שואל היהודי, איך יוכל להתגבר ולעמוד בכל המכשולים שיש בעולם הזה? המענה לכך, כך הרבי עונה, המענה לכך, על ידי שחי חיים יהודיים שלמים. ואז אפשר יהיה להתגבר על כל המכשולים והקשיים. אז אני רואה את המשפט הזה, אני שולח אותו ישר לאור יחד עם דברי ניחומים כמובן, בתוך השיבה וכו'. שולח לו, ויום למחרת אני מקבל ממנו תשובה, שלמעשה כל התקופה הזאת שהייתה להם כבר כמה חודשים, עם, ה, עם התינוק, וכל הסיוט האישי הזה שהם עברו, והאי ודאות וכולי, הייתה רק נקודת אור אחת שחיזקה אותם ונתנה להם ביטחון ושמחה.
אבל גמרת את הסיפור לא טוב.
אז בוא נמשיך, הסיפור לא נגמר פה. הייתה להם רק נקודת אור אחת, וזו התשובה שאז קיבלו מהרבי, ואז אומר לי אורי, החשש הכי גדול שלהם היה לא על התינוק, שהוא באמת, הוא נולד במצב מאוד מאוד קשה, אבל הרופאים אמרו שכנראה מדובר במחלה גנטית, הם כבר חשבו על הילדים הבאים, מה יהיה איתם, ואז הם קיבלו באותו זמן ממש, הם קיבלו תשובה חד משמעית אחרי בדיקות, המחלה היא לא גנטית, ואז אורי כותב לי בוואטסאפ, הברכה של הרבי התגשמה, המחלה לא גנטית, ויהיו לנו עוד צמחות בעזרת השם. ובאמת, לא הרבה זמן אחר כך, נדמה לי שנה אחר כך, נולד להם תינוק, בריא ושלם, ולפני כמה חודשים, כשהוא יצא, כשהוא היה בן שנה, הוא יצא מהחדר שלו, מהחדר של ההורים, עבר לחדר שלו, אז אורי ואשתו שמו את התמונה של הרבי מעל הראש שלו, התקשרו אליי לספר לי, והגענו אליהם הביתה, ועשינו להם ככה איזה מסיבה, מסיבה יפה וכולי, והיום, בגלל הסיפור הזה, ובזכות הסיפור הזה, למרות שמסתבר שאורי כבר היה לו קשר עם יהדות ומסורת, והוא היה מאוד חם לזה, אבל הדבר הזה מאוד מאוד התחדד והתחזק אצלו.
וואו.
אני רק אבל לספר, אני מקווה שאור.
הסיפור הזה נופל עליי ככה, אני מכיר את אורי לפני שנים, וגם נולד לי ילד בדיוק לפני כמה ימים, אז בכלל זה מציף את לי
הרבה רגשות.
תודה רבה. מציף את לי הרבה רגשות. אורי, מה שלומך?
אני יודע, צריך לחשוב על זה אחרי כל השיחה הזאת, אבל באופן אישי שלומי טוב מאוד.
יש נקודה שהיית רוצה לחדד או להוסיף בסיפור שמה טיבי לנו כאן?
במערכת הבחירות הזאת של 2015 קרו שני דברים. אני מצאתי את עצמי פעם ראשונה, שאני נמצא לפני הקלעים, אנחנו יועצים אסטרטגיים, מקומם תמיד מאחורי הקלעים. וממש ככה שאני נוסע במונית בדרך לרב קניבסקי, אני מקבל את אותה הודעה ממתי. ואני אומר לעצמי, אני לא חבר מפלגה, לא חבר מועצה, וגם אני לא הדובר של V15, אני כל החודש הזה באמת, זה חודש הבחירות הראשון או השני, אני באמת כולי נמצא מלמעלה עד למטה בתוך האירוע שפוקד אותי ואת המשפחה שלי. ואמרתי, אני לא הולך לכתוב לו, אני מתקשר, אמרתי לו, תשמע, תכתוב מה שאתה רוצה. באמת, תכתוב מה שאתה רוצה. אני לא יכול אפילו להתחיל להסביר לך כמה כל הטענות שלך הן לא רציניות, כי אני לא נמצא בחודש הזה בכלל, אני לא בתוך הקמפיין, אני לא חבר בשום מפלגה.
וזה הטקטיקה או שזה...
לא, אמיתי, אמיתי, באמת הייתי שם. אני הצלחתי להרים את עצמי למצב שאני יכול לחזור למערכת הבחירות, ממש אולי בשלושה שבועות האחרונים. מה שרציתי להגיד, פעם אחת, המערכת הזאת תופסת אותי שאני בעצם נמצא לפני הקלעים ולא מאחורי הקלעים, וזה היה חדש בשבילי. בסוף מערכת הבחירות הזאת, זה נכון, במערכת הבחירות הזאת לא ניצחנו, הפסדנו. אבל אני הרווחתי במערכת הבחירות הזאת בגדול את מתי טוכפלד ואת חבד ואת שליחי הרב, שזה באמת אנשים, שזה הפנים הכי יפות של החברה הישראלית. אני אף פעם לא מסתכל על אנשים, זה בימין, זה בשמאל, זה דתי, זה מסורתי, זה חילוני גמור. אני מאמין שכל האנשים נולדו כדי להרבות בטוב, וככה אתה צריך לעשות. וזה גם נתן לי המון השראה, המעשה הזה שהמעתי, שהוא לא מובן מאליו, אחד מבחירי העיתונאים הפוליטיים בישראל, גונז תחקיר שהוא כבר בשלב גמר, שהוא רק אוסף...
צריך להבין, אני רק רוצה להדגיש משהו, צריך להבין שבאותה תקופה, ערב בחירות, ובוא נשים דברים על השולחן, מתי טוכפלד עובד בישראל היום, התמונה ברורה. מדובר בתחקיר בעל ערך מאוד גדול, שיש בו הרבה אנרגיות, הרבה יצרים.
שני הווקטורים הכי גדולים במערכת הבחירות ב-2015, רק ככה נגיד למאזינים ברגע, שני הווקטורים הכי גדולים שפועלים, זה מצד אחד התאגדות אזרחית עצומה שהייתה, V15, גורמים נוספים שפועלים למהפך שלטוני. בצד השני, מאבק עצום בין העיתונים, ידיעות אחרונות, ישראל היום, והם מלהיטים מערכת בחירות אחרי הרבה שנים שלא הייתה. ובתוך הסערה הפוליטית הזאת, היא יצרית וקשה, אתה מגלה מישהו שמהרגל עד הראש, כל הגוף כולו הוא בן אדם. פשוט איש מדהים, מעורר השראה, שגונז תחקיר עצום, הכי חשוב של העיתון, העיתון כולו עוסק בעניין של V15, שמאזינים לא יודעים, אבל עיתונאי מגיע לשלב שהוא מעביר את השאילתה למי שבונים עליו את התחקיר, זה כבר הסיום, זה כבר מה שנקרא נחתם גזר הדין של התחקיר, עכשיו רק נשמע מילים אחרונות של נשוא התחקיר, והוא גונז את התחקיר הזה, והוא לא שולח לי הודעה, שמה החלטתי לרדת מזה, זה קורה הרבה פעמים, הוא פשוט מביא את עצמו לתוך העניין, יוצר איתי קשר שאנשים שנמצאים בסיטואציה כמו שאני והמשפחה שלי, היינו מוקפים בחברים וברופאים הכי טובים מכל העולם, ובאמת בחירי המשק והממשל בישראל נעמדו לידי מכל הקשת הפוליטית כדי לעזור, אבל אתה פתאום, כל עזרה כזאת, כל בן אדם שבא ותומך בך, בטח מישהו שאתה לא מכיר, זה מחזק אותך. עכשיו לבוא כל יום, התהליך הזה שאתה נמצא 14-16 שעות ליד הילד שלך, שהוא במצב קשה מאוד, זה משהו שבתעצומות הנפש הוא מרוקן אותך. וכל יום מחדש אתה יודע שיש לך את מתי תוכפל. זה נשמע לכם כאילו גרנדיוזי, אבל זה ממש יושב שם. בתוך מערכת הבחירות היצרית הזאת, אני לקחתי גם לעבודה שלי, אתם יודעים, אנחנו בפירמה שלנו מטפלים במשברים ובסערות שמלוות את מדינת ישראל כל יום. ואני שואל את עצמי לא פעם מה ההשלכות של מה אני אעשה. ומי עומד מאחורי הקמפיינים שאני מקדם, ומי עומד מאחורי התחקירים שאני מבשל. זה משהו שסיפק לי המון חומר למחשבה.
וזה מאוד מעניין, משום שבוא נשים דברים על השולחן. גם אתה עוסק בתחום אולי אפילו יותר מלוכלך מעיתונות. אתם, חלק מהעבודה שלכם זה פגישות עם אנשים גורמים מסוימים, סוגרים את החדר, משאירים טלפונים בחוץ, מסתכלים לך בעיניים, אומרים, אורי, אתה רואה את האיש הזה והזה, הוא צריך לרדת מהמגרש בתוך פרק זמן כזה וכזה, לך תעבוד. ומאותו רגע, אתם מתחילים לעבוד שזה חוקרים פרטיים, שזה כל מה שרק אפשר בשביל לנסות למצוא מידע ולבשל ולעשות ותחקירים. אתה גם בתחום מאוד בעייתי.
זה קצת יותר גדול מהחיים. החיים האמיתיים הם לא חדרים אפלוליים כזה, טלפונים בחוץ, תמונה על השולחן, תחסל ציבורית את הבן אדם הזה, והזה, החיים הרבה יותר...
אז זהו, מילים יפות יותר, בסדר, לא, אבל בסוף זה סאבטקסט.
החיים הם פחות מפחידים ממה שהם באמת. יש סיטואציות, אני אגיד לך איפה זה מגיע, מרדכי, וגם מתי מכיר את זה. הסיטואציה לא מגיעה שאומרים לך, תלך על X או Y. הרבה פעמים אתה נמשך, בעיקר אנשים כמוני, מגלים הזדהות מוחלטת עם התיק, הזדהות מוחלטת עם הלקוח. ואז אתה הופך להיות חלק מהעניין. וגם האינטנסיביות, אתה נכנס לעבוד בסיטואציה עם לקוח.
מה, תראית איזה אלוף, איך הוא עושה קידום מחירות גם ברגע הזה?
לא, אני אומר, לא, אני באמת נותן לך אמיתית, אתה גם מכיר אותי, נותן לך תיאור אמיתי. אתה מתחיל להזדהות ב-100% עם הסיטואציה שהגעת אליה, כי בן אדם נמצא במשבר מאוד גדול, ואתה מנסה להבין את המשבר בערך ב-12-24 שעות. אז כל מה שהוא חווה באותה תקופה, אתה חווה בכמה שעות, אז זה מייצר הזדהות מאוד גדולה, זה תהליך טבעי במקצוע שלנו, באמת תהליך טבעי. ואז אתה גם מוכן להרחיק לכת בשביל להביא הצלחות. זה גם עניין מקצועי, כמו שאתה אומר, שהוא לעתים עובר את הגבול, אבל זה גם עניין אנושי. ואני באופן, תמיד הייתי כזה, אבל עוד כמה וכמה מונים אחרי האירוע שעברתי, אני החלטתי שאני שם לעצמי גבולות במקצוע. ואני לא עושה את הדברים שקודם...
יש דברים היום שאתה לא עושה בעקבות התהליך שעברת?
באופן עקרוני, אני בן אדם שלא עושה את הדברים האלה, כי אני חושב שהדברים האלה חוזרים אליך, ויש תיקים במוצהר, בעיקר שקשורים לעבירות של בינו לבינה, דברים קשים שנחשפנו בשנה האחרונה, שלא הסכמתי לקבל על עצמי. אני לא הולך לישון בלילה עם מצפון לא נקי. זה לא אומר שאני עובד רק בשביל הנושאים שאני מאמין בהם, ואני לא מתחסד. אבל דברים שבעיניי אני צריך לחצות בהם קו מצפוני, אני לא עושה. ואני אומר לך משהו, זה עשה לי רק טוב מקצועית, ועשה לי רק טוב לשם שלי. אני מרוויח הרבה יותר מה שהייתי מרוויח אם הייתי לוקח את התיקים הנוראים האלה. אני גם חושב שהציבור הישראלי עייף, עייף מהחיסולים התקשורתיים האלה. הוא מסתכל על זה בעין עקומה, הוא לא אוהב את זה, הוא מגלה הרבה יותר סימפתיה פתאום לצד הקורבני. אני גם חושב שמקצועית זה צעדים שאין להם יותר מקום.
מדהים. טוב, אז מה אנחנו צריכים ללמוד מזה? מה אתה חושב השורה התחתונה שאנחנו צריכים ללמוד מסיפור כזה, אורי?
אני חושב שמה שאנחנו צריכים ללמוד מזה, זה שמאחורי כל סיפור עומדים בני אדם. והרבה פעמים מה שאנחנו מדמיינים לעצמנו בראש, איזה דמונים גדולים, בסופו של דבר עומדים אנשים שחיים את חיי היום יום ואת חיי ההישרדות ואת הקשיים ואת הטרגדיות, כמו שכל אחד מאיתנו נאלץ לעשות. והדבר השני, שאנחנו עם ישראל, הוא עם אחד, הוא עם מיוחד. יש אצלנו טוב לב שלא קיים במקומות אחרים, ואנחנו צריכים להרבות בסיפורים האלה, בהיכרות הזאת. אני רק אגיד לך במשפט, יומיים הייתי אצל ראש עיר מכובד במרכז הארץ, אומר לי, תשמע, חילונים לא רוצים לבוא לגור בעיר שלנו, כי יש אצלנו הרבה דתיים. אמרתי, איזה מין אנשים אלה שלא רוצים לבוא ולגור ליד אנשים אחרים כי הם דתיים? אני חי בשכונה שרובה דתיים, לא מפריע לי. אנחנו צריכים ללמוד להרבות באהבה ולהמיס בשנאה. וזה לא רק סיסמה, זה צריכה להיות דרך חיים. ומתי טוכפלד הוא הדוגמה החיה לזה בעיתונות הישראלית.
מתי, ראית איך מעשה שלך אחד?
תשמע, קודם כל, זה כל כך מרגש לשמוע את זה. זה פעם ראשונה שאנחנו מדברים ככה ביחד על הסיפור ההוא. אני רוצה להגיד לך, אתם עושים היום יום שידורי מיוחד, עשרה בטבת, שהוא בעצם כולו מוקדש לדברים מהסוג הזה של אדם לחברו וכולי. ומה שאנחנו רואים, תראה, זה כל הזמן הזכיר לי, וכל פעם היה אל מול עיניי, כשהגעתי להם בשבעה, והיה שיעור תורה, שאגב הגיעו אליו, הוא הצליח לרכז את בחירי השמאלנים בארץ אליו, לשמוע שיעור תורה, ובסוף השבעה, ואז גם הוא אומר שמתי חיזק אותי וכו' וכו', אמרתי לו, תשמע, יש רבי, ואנחנו בסך הכל מנסים לא להפריע לרבי לעשות את העבודה שלו. הרמב״ם בהלכות משיח אומר בסוף הפרק, הוא אומר שם על המשיח, ויחוף כל ישראל אלך בה בתורה הכוונה. מה זה ויחוף כל ישראל אלך בה? הרי לא הגיוני שמדובר בכפייה, כמו כפייה דתית, כמו הדתה. משיח לא, אתה יודע, לא מתעסק בדברים כאלה, זה עם הכל ורצועה כופה את העם. אז הרבי מסביר שמשיח, ויחוף כל ישראל, הכוונה היא שהוא נוגע בכל יהודי ויהודי. נוגע, הוא צריך לגעת ביהודי, וככה להאיר את הנשמה שכבר קיימת אצלו. זה לא איזה משהו חדש, אתה פשוט מאיר לו את הנשמה שכבר קיימת אצלו. וראינו, ואצל אורי זה היה כל כך חזק, כי הנשמה באמת, נשמה יהודית מאוד מאוד חזקה, שחיכתה ככה להיפתח, חיכתה להזדמנות להיפתח, ובאמת ברוך השם רואים שרואים שכולנו עם אחד.
הקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים, כן, בצורה שלפעמים, אתה יודע, אתה אומר, איך זה התחיל ותראה לאן זה הגיע. אני מודה לכם מאוד מאוד. מתי, תודה לך.
תודה רבה.
ואורי, תודה גם לך, ריגשת אותנו מאוד.
תודה לכם.
שיהיו לך ימים שמחים.
תודה.
בוקר טוב. כן, אז אי אפשר בלי להגיד משפט אחרי השיחה הממש מרתקת הזו, אז נכון שזה מאוד מרגש, אבל נכון שלא כולם יועצים אסטרטגיים, ולא כולם עיתונאים בכירים בישראל היום, אבל לכל אחד מאיתנו יש את האדם שנמצא איתנו במגע, את הסביבה, את החברה, ואותו מעשה שאפשר לעשות בגדול, אפשר לעשות גם כן במשהו שנראה כקטן, כי בסופו של דבר, מה עשה הסיפור של אורי? הוא אדם אחד, בודד, עם עצמו, בסיטואציה כזו או אחרת, שהיה בה, והתנהגות של בן אדם לחברו, הצליחה להוביל שינויים כל כך משמעותיים, אז בוודאי שאצל כל אחד ואחד מאיתנו, בסביבה הקרובה שלו, יכול למצוא הזדמנויות כאלה, ולהפיק מהם יהלומים, לא פחות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם מרדכי לוי.